ערב טוב לכל הצופים, לכל השותפים. אנחנו נעשה פה פאנל עם אנשים מאוד חשובים ומעניינים בסוגיה שעכשיו עלתה לגבי הבשורה האוניברסלית של עם ישראל. נמצאים פה לשמאלי פרופסור מאיר בוזגלו מן האוניברסיטה העברית ומאוד מקומות, הרב אורי שרקי ששמעתם אותו עכשיו ועומד בראש הארגון, דוקטור גדי טאוב, ואנחנו מקווים שתצטרף אלינו קרוליין גליק, העיתונאית, שהיא בדרך. ובעצם השאלה העיקרית, ואני רוצה פה לעשות קצת חיים קשים, לגבי השאלה האם הגיעה השעה לבשורה אוניברסלית. אני מאוד מסכים עם הדברים שהרב אורי אמר קודם, שהגויים שם, זאת אומרת, הגויים מעוניינים לשמוע, יש הקשבה, ואני חושב שזה אחד הדברים שהישראלים, אם להכליל אותם, לא מודעים להם בכלל, ואפילו מפחדים קצת ממנו. ההבנה הזאת שהעולם מסתכל עלינו בתור העם של התנ״ך, בתור העם של הברית הישנה, או הברית בכלל, או בתור משהו שהוא יהודי ארוך מאוד, ולא בתור איזו אומה צעירה, כפי שלפעמים הישראלים מסתכלים על עצמם. אבל אני חושב שאי אפשר לשאול את השאלה אם הגיעה השעה לבשורה אוניברסלית, בלי לשאול את השאלה לגבי עצמנו. כלומר, האם מנקודת מבט ישראלית אנחנו בשלים או מסוגלים בכלל לענות על השאלה הזאת? והייתי מחלק את זה לשניים. זאת אומרת, החברה הישראלית בגדול בסוגיות שקשורות ליחס אל תורה ואל הסיפור היהודי מחולקת בגדול, דתיים, חילונים, אפשר פה לחלק, זה מסוכן להגיד את זה ליד מאיר, כי יש הרי הרבה באמצע וכו', אבל בגדול החברה הדתית לא כל כך מתעניינת במרחב האוניברסלי, מאוד עסוקה בגבולות שלה, אפילו מפני המרחב הישראלי, בוודאי מפני המרחב האוניברסלי, שאפילו נתפס כאויב או כמאיים וכו'. והחברה החילונית בישראל, בוודאי האליטות שלה, מרגישות, לצערי, שעליהם לקבל בשורה מהעולם הנאור, לא לתת, אלא לקבל. יש רגשי נחיתות מאוד עזים, אני קורא הרבה הארץ, זה בכל שורה מופיע שם, פחות או יותר. תחושה שאנחנו איזה פרובינציה והעולם הגדול עם הערכיו הנאורים וכו'. בוודאי, גם בלי ללכת לקיצוניות, נקרא לזה, של השיח של הארץ, רתיעה מכל תפיסה של נבחרות או ייעוד, היא מאוד 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 חזקה, שלום קרוליין, מאוד חזקה, ולכן יש התנגדות מאוד גדולה, ולכן אני שואל, האם איך בכלל ניתן לדבר על בשורה אוניברסלית, כאשר זה המקום שאנחנו נמצאים כחברה ישראלית. אני אתחיל איתך הרב אורי, כי אתה טענת לפני רגע שיש, ואני מניח שאתה תגיד שבכל זאת אפשר, אז את אלה שיעשו חיים יותר קשים נשאיר להמשיך.
ערב טוב. תודה רבה לקרוליין שהצטרפה אלינו.
אני יכול להעיד שהיא יצאה איזה שעה וסבה לפני עצמה. יצאנו ביחד, אני
אלו תנועה. אני רוצה אולי להתייחס לסוגיה, משיקה לסוגיה שלנו. הייתה שאלה שעלתה אחרי השואה אצל הרבה רבנים. האם הגיע הזמן לחבר קינות מיוחדות על השואה? ויש רבנים שאפילו חיברו קינות, שאפשר לדון לגבי התוכן שלהם, טובות, לא טובות. ואחת הטענות שהועלתה נגד כתיבת קינות וצירופן לתשעה באב וכדומה, זה שאנחנו קטנים. אנחנו לא כמו מחברי הקינות של ימי הביניים שהיו אנשים ענקיים, ואנחנו קטנים. אז מי אנחנו שאנחנו נוסיף לסידור תוכן כלשהו? והתשובה היא פשוטה מאוד. אנחנו קטנים, אבל המאורעות גדולים. וכיוון שהמאורעות הם גדולים, הם תובעים ממך לעשות משהו. אתה לא יכול לומר, אני אמדוד את השעה לפי הגודל שלי. השעה מזמינה אותך לגדול. וגם אני חושב שיש נקודה שאנחנו צריכים להיות מאוד מודעים לה. כשמישהו מצפה ממך שתדבר, ואתה לא מדבר, אתה יוצר מה שנקרא אהבה נכזבת. אתה מזמין את השנאה. כן? כלומר, השנאה כלפי מי שהיה צריך לתת לך משהו ולא נתן, מדובר בבקשה לגיטימית, יכולה להיות עזה ביותר. כלומר, אנחנו לא חיים היום בעולם ניטרלי, בעולם שבו יש אומות העולם מצד אחד, אנחנו בתוך החומות שלנו, זה כבר לא קיים. אפילו מהבחינה הטכנולוגית זה כבר לא קיים. אז כך שאני לא חושב שאנחנו פטורים מלתת תוכן כלשהו, מלבד זה שבאמת יש לנו תוכן לומר אותו. אז כך שברור שאתה צודק שאמרת שאני אומר שבוודאי יש לנו מה לומר, אני רוצה לציין נקודה חשובה אולי, ובזה אני אתן
את זה. אבל אתה חושב שאנחנו בשלים, אתה אומר
אוקיי, אני רוצה
יש דרישה, זה יכול לקרות.
אני רוצה לומר דבר פשוט. התת מודע הקולקטיבי של התרבות המערבית, הוא כזה שהוא מסתכל עלינו בשבעה עיניים. כלומר, יש אובססיה מתמדת בכל העולם כולו מסביב למדינת ישראל, שאינה ניתנת להסברה על ידי בעיות גיאופוליטיות אלו אחרות. ברור, כשההסכמים עם האמירויות נקראים הסכמי אברהם, וכל הברנז'ה הישראלית עושה את הכל כדי לומר שמדובר סך הכל בהסכמים על רקע אסטרטגי-כלכלי, אנחנו מרגישים את הגיחוך שבדבר. כן? אז כך ש... אני חושב שאנחנו ממש לא בשלים, ואנחנו נדרשים להבשיל.
אוקיי, תודה. גדי, אתה רוצה
כן,
להתייחס לאתגר הזה?
אני רוצה לחשוב עליו, אבל רוב דאגתי כרגע מופנה לעובדה שיש לחץ לאוניברסליזציה של הכל. והדבר הזה הוא, בעיניי, הוא ברית של אליטות, שבכל מקום יפנו עורף לפרטיקולרי. ואם מסתכלים על המפלצת המכונה איחוד אירופה, אז אנחנו רואים שממש במבנה שלה היא יוצרת מצב שבו האליטות של המדינות השונות מחויבות זו לזו במקום להיות מחויבות לציבורים שלהם. בין השאר לכן הם לא מצליחים להילחם באנטישמיות. והפתרון שלי לדבר הזה הוא פתרון ששייך למסורת של תיאודור הרצל, של ג'וזפה מציני, של וודרו ווילסון, והיא המסורת שאומרת שאדם לא חבר באנושות. אדם, אומות חברות באנושות, ואדם חבר באומה, ובאופן אופטימלי זאת תפיסת משפחת העמים. אז אני, הבשורה האוניברסלית, זה נכון שמקור הבשורה האוניברסלית של זכויות האדם האוניברסליות, הטבעיות, מה שנקרא אצל ג'ון לוק, הוא בכלל בתנך, הוא לא רק במשפט של בצלם. אם מסתכלים על ג'ון לוק, הוא המקור שלו, זה רוב הזמן התנך, זה הוגה דתי. אז הבשורה האוניברסלית לגבי האינדיבידואל היא מאוד חשובה, אבל הבשורה של הלאומיות היא, מה שאני אומר לתלמידים, זכות ההגדרה העצמית היא הזכות להיות עצמך. ואם אנחנו בדרך אל האוניברסלי מאבדים את הזכות להיות עצמנו, לא תהיה לנו בשורה לא אוניברסלית ולא לעצמנו.
אני יכול להציע לך משהו אולי, אני לא יודע אם תסכים, אבל יכול להיות שהעובדה שהלאומיות היהודית יש בה יסוד אוניברסלי בסיסי בהגדרה שלו מלכתחילה או בתודעה העצמית, גורם לכל כך הרבה יהודים להיות חלק מהאליטות האוניברסליות האלה, שאתה כל כך כועס עליהם, וכי הם הורסות את העולם, אבל עם כוונות מאוד טובות.
קודם כל, לא בטוח שהכוונות שלהם טובות תמיד, אבל אני חושב שהבעיה הזאת של היהודים היא בעיה של יהודים בגלות. שבכל מקום שהם לא הצליחו לפתור את הבעיה של שייכותם ללאום, ובעיקר כשדחו אותם בתוך הלאומים, אז הם נטו ללכת אחרי זה לפתרונות אוניברסליים, שבדרך כלל הובילו לשפך דם נוראי. אז אני חושב שהבעיה עם הניסיון של היהודים להסתדר עם השאלה הזאת, מצא פתרון טוב. אנחנו מסתכלים, אני מסתכל עכשיו על אמריקה בדאגה רבה מאוד. האנטישמיות הופכת שוב למיינסטרים, ולא מימין, זה קורה משמאל. אנחנו אחרי 4 עשורים שבאמצעות אדוארד סעיד התמיעו את האנטישמיות לתוך הנחות היסוד המתודולוגיות. אתה כמעט לא יכול להגיד שהציונות היא בסדר, כשם שאתה לא יכול להגיד שהרוע טוב. זה עד כדי כך חדר הדבר הזה, וזה הפך לאט לאט למקובל בחוגים הולכים וגדלים. והלאומיות היהודית מציעה פתרון לעצמה, שבאיזה מובן הוא אוניברסלי, ובמובן זה של, אתה יודע, מזלזלים מאוד, התקשורת הצליחה ליצור רושם בכל העולם שדונלד טראמפ אין לו שום דבר חוץ מאופי מחורבן. אבל אם מקשיבים לנאום שלם של דונלד טראמפ בעצרת האומות המאוחדות, הוא אומר, America great again is go back home and make your nation great again too. זה לא אגואיזם ואני ואפסי עוד, אלא זה כל אדם צריך קודם כל את רשת הנאמנויות התרבותית והרגשית שהיא הלאום. אז בעיניי פתולוגיה של יהדות הגולה נובעת מזה שהיא דחתה את הפתרון הלאומי. מרגע שיש פתרון לאומי, אז מה שנכון לנו, אנחנו יכולים להציע גם לאחרים. דרך אגב, בגלל זה אני הייתי בשמאל הרבה שנים. הייתי בשמאל כי אמרתי לעצמי, הציונות עומדת על זכותם של אנשים להיות עצמם, הייתי רוצה שגם הפלסטינים יהיו עצמם. בינתיים התברר, אני נעשיתי ימני מטעמי פרגמטיזם. לא השתנו ערכיי. פשוט הבנתי שיש מי שקם להורגך, אתה צריך להחזיק אותו כדי שלא יעשה זאת. אבל העיקרון היסודי של הציונות הוא אוניברסלי, וטעות היא בעיניי לראות בלאומיות רק את הפרטיקולרי, מבלי להבין שהיא הפסיפס של משפחת העמים.
ההתעקשות על הלאומיות בעידן שהוא כל כך מערער עליה, היא חלק מהבשורה היום של היהודים או של הציונות לעולם.
אני לא, יש לי איזה
איסוס,
אני אסיים את, לא, כי אני לא אוהב את המינוי הזה להיות המבשר הבשורה, כי סופו שהוא נגמר בדאבל סטנדרדס. בסוף אומרים, אז היהודים צריך לצפות מהם יותר, ואז דוח גולדסטון. אבל אנחנו צריכים בין השאר להגיד, אנחנו עם נורמלי. שלום, אנחנו עם נורמלי. אז אנחנו לא הולכים להכתיב לכולם את דרכם.
כמו שקרוליין מהנהנת.
אני מסכימה עם גלי, ואני אגיד, אם היה לי משפט אחד שהייתי רוצה באמת להגיד לאומות העולם בתור אחד שיושב בציון, זה איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כל אחד, תעשה מה שנראה לך נכון. אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו בעיניי, בחלק אנחנו ניגע בזה יותר בחוויה היהודית-אמריקנית, אבל אני חושבת שהרעיון הזה של אור לגויים, יש אנשים שאומרים שצריך לצאת לגויים להפיץ אותו, ואני תמיד ראיתי את זה יותר כמגדלור בהר מוריה, שבעצם משם אמור לצאת החוצה האור, כמו שאנחנו קראנו היום בפרשת חיי שרה, שבעצם האור מעל המאהל של שרה נכבה כשהיא נפטרה, ואז נגלה כשהוא פעם שרבקה הגיעה. שבעצם אנחנו אמורים להיות, אם מישהו רוצה להסתכל על המגדלור הזה, בסדר, אם הם לא רוצים, גם בסדר. אנחנו לא, לא, אבל בדיוק כמו שאנחנו לא יוצאים להפיץ את התורה ולגרום לאנשים להתגייר, אז אנחנו גם לא צריכים להתחיל להטיף. וכאן אני באמת רואה, אנחנו רואים דוגמה חיה של האובדנות של יהדות ארצות הברית, שכבר מההתחלה, כשהגיעו כל העגלים הגדולים של היהודים לאמריקה, קודם מגרמניה ואחר כך ממזרח ומערב ומרכז אירופה, שכבר על ההתחלה כמעט הם התחילו עם הרפורמה, עם היהדות הרפורמית, שביטלה את הייחוד ואת הלאומיות היהודית ואת הקשר שלהם לשאר עם ישראל, אלא בתור אנשי נותני צדקה וכולי, ואין להם קשר יותר לארץ ישראל כמולדת. ואם אתה מדבר עם יהודי אמריקאי ממוצע, אז הוא יגיד שהבשורה של יהדות היא אוניברסליות.
תיקון עולם.
תיקון עולם, כן, אבל עם עולם, שחייבים להגיד את זה נכון. ואם תשאל אותם משהו על התורה, אין להם מושג. כי זה כבר ארבעה דורות של יהודים אמריקנים שהם נטולי השכלה יהודית כמעט באופן מוחלט. המעט שמקבלים בהיברו סקול נלמד, מי שמלמד אותם זה אנשים שאין להם מושג ביהדות, כך שזה לא פייר. הרי אתה לא נתת להם אפילו את ההתחלה של תודעה יהודית, ואחר כך אבל הם מחמשים אחד עם את השני עם הרעיון שהם כולם יודעים מה זה יהדות, כי יהדות זה פרוגרסיביות. עכשיו אנחנו רואים כבר מההתחלה, אני כותבת על זה עכשיו ספר, על בעצם האובדנות של ההתאבדות של יהדות ארצות הברית, שזה באמת לא הגדרה נכונה, כי תמיד הייתה מאוד דלילה, שבאמת בשנות ה-70, סוף שנות ה-60, היה הקרע הגדול עם השמאל, כשאלו שהיהודים במשך כל שנות ה-40, 50, 60, הם ראו את התכלית קיומם כיהודים, כמושיעים של השחורים, כמובילים, כקוראים בשחר בשביל זכויות האזרח של השחורים. ואז, אופה, כבר באמצע שנות ה-60, המנהיגים, ההנהגה השחורה, הפנתה עורף ליהודים והפכו להיות באמת קבוצה מאוד אנטישמית. וביחד איתם היו גם השמאל החדש, שההיפים והייפים וכולי, שהובילו את המלחמה, נגד המלחמה בווייטנאם. ושתי הקבוצות האלה...
ואחר כך נגד ששת הימים.
כן, ובמיוחד אחרי ששת הימים, הם הפכו את השמחה הגדולה של כל העם היהודי בכל העולם, לרבות בארצות הברית, שהגדילו את התרומות שלהם לישראל מ-66 ל-67 באיזה 350%. ו10,000 יהודים אמריקאים התנדבו לבוא לישראל כדי לסייע במהלך המלחמה, פי 10 יותר שיעורי עלייה בשנים שלאחר 67, ואז פתאום הם מקבלים כזאת סתירת לחי, שרגע, אסור לכם בכלל, מה פתאום אתם שמחים? מה פתאום זה טוב לכם? אתם רעים, אתם פוגעים בעם אחר, אסור לכם להיות ציונים, ציונות זה גזענות, זה התחיל כבר אז. והיהודים היו עמומים, עכשיו במקום לעמוד על שלהם, הם המשיכו עם הקו השמאלי ולאט לאט ובאופן הדרגתי הם כל הזמן הלכו והתגמדו למול האנשים שאמרו להם שאסור לכם. אז זאת הדוגמה השלילית.
ואם אני חוזר בכל זאת אלינו, אל היהודים בישראל,
כן.
שמצב יותר טוב מבחינה זאת לפחות.
ברוך השם.
אז את אומרת, אנחנו לא צריכים לעסוק בלדחוף משהו, אבל אם אנחנו מכוננים פה מדינה שהיא מרשימה, ילמדו מאיתנו כי הם מסתכלים עלינו.
ואם הם לא נורא, מי שבא ברוך הבא, אבל כל הניסיון שלנו להטיף, באמת, הדחף הפנימי הזה של כל כך הרבה יהודים לאורך כל ההיסטוריה שלנו, במיוחד בגולה, פחות פה, להיות אור לגויים, אור לגויים, וזה זה דבר, זה מתכון האסון. אנשים לא רוצים ללמוד מאיתנו, ואם הם רוצים, אז הם יבואו לבד.
מאיר, אתה מסכים? זה מתכון לאסון?
אני קודם כל תודה על ההזמנה המכבדת, ואני באמת שותף להרבה דברים של חבריי לפאנל. לגבי השאלה שלך, האם הגיע הזמן המסר האוניברסלי, פעם שאלו, ה-BBC שאל את הרבי מלובביץ', האם הגיע הזמן ימות המשיח? אז הוא אמר להם, long ago, מזמן כבר זה הגיע, כן? אז זו התשובה המיידית הראשונה. בוא נגיד, היינו מצפים ש... אוניברסליות ומשיחיות בעולם היהודי מאוד קשורות, הן לא נפרדות. והיה טוב אם זה היה מגיע קצת קודם, יש כאלה שיגידו שכבר... כן, לא, יש כאלה שיגידו שזה כמעט מאוחר מדי, אחרי כל מה שעברנו וכל הדברים האלה. אני לגמרי שותף, אני רוצה בכל זאת טיפה לנסות, אולי גם איזה משהו ביניים, איזה עמדת ביניים, וגם דברים שאני מחויב אליהם. יש איזו אומנות יהודית שטופחה במשך מאות רבות של שנים, שאפשר לקרוא לה אומנות של הציפייה. ויש בה המון המון חוכמה, יש בה המון מתח, יש בה את שלושת השבועות, יש בה מצד שני את הכל ביחד חי. ויש איזו התפרצויות של שבתאות, ויש קונטרות נגד, וזה מאות שנים של להחזיק ציפייה בלי להשתגע ובלי להיעלם. והצלקות, אני חושב חלק מהצלקות, אנחנו שומעים אותם פה בשיח, כן? חלק מהצלקות של המתנה, של ניסיונות של הרמן כהן, שחשב, והנה הרוח היהודית עם הרוח הגרמנית יחברו לאיזה מסר אוניברסלי, וחטפנו, ובא איזה מסלול צנוע יותר, ובוא מסתפק במדינה, בלאומיות, בוא, בסדר? גם זה טוב, זה גם אוניברסלי, לאומיות כעצמה היא אוניברסלית ברוח גדי. אני רוצה בכל זאת לומר, אני חושב שלא נכון לעצור פה, בוודאי, בוודאי על רקע העובדה שיש קבוצות אחרות שלוקחות את המונופול על המשיחיות. ואנחנו מבטרים להם, כוונה אנחנו, אלה שלא שם מבטרים להם, פחות או יותר, כן? יש משיחיות וקנאות והם מתבלבלים, ואנחנו פשוט ויתרנו להם, ויכול להיות שיש מה להציל. כן, אם אני ערב בית, אני חושב, דוגמה, אני מדבר, גם בקרבנו, ובוודאי בצדדים השניים, שזה רק יותר גרוע, אבל אני אומר, ללכת ולוותר על להט, ולתת אותו לאחרים, כי זה הבעיה, כי מישהו אחר לוקח אותו, את הלהט הזה. אז עכשיו הנכון הוא, כחלק מאותה ציפייה, איך נכון לנהל את אותו להט באופן שהוא גם לא מסוכן. אז יש, אני רוצה לתת איזושהי תזונת קטנה, אם היה יותר זמן הייתי מרחיב בדברים האלה, אבל בכל זאת לתת איזשהו משהו שנדמיין.
אנחנו נביאים את התזות.
אז זה בקיצור אחת כמה שרק אפשר. אז תראו, יש היום קראתי בישעיה, יש הבחנה בין אחרית הימים, שזה אוטופיה, שזה מה שהוביל כנראה לאסונות הגדולים של האנושות, שבגלל זה אנחנו היום בפוסט מודרניזם, זה נקרא אחרית הימים, ויש הדרך, המסלול, ואפשר לראות את זה שם ממש פשוט. אחרית הימים מתוארת עם הכה, עם הגר זאב עם כבס, ואור הלבנה כאור החמה, יאיר, והאריה שיוכל תבן, כל הדברים האלה, זה אחרית הימים, זה האוטופיה. אבל הוא אומר לך, שני משפטים חוזרים כל הזמן, כמסלול לגאולה. משפט וצדקה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זאת אומרת, אני רק רוצה טיפה אחת לכוון את הדברים האלה. עבור היהודי, ציפית לישועה זה חובה מסוג מסוים. זה לאו דווקא nice to have וזה יהיה נפלא וזה יהיה אחרית הימים. יהודים מתרגם את זה, נגיד, אפילו במובן הפשוט לעניין הלכתי, לאו דווקא הלכתי במובן הפרטני עכשיו, אם אני עושה ככה וככה, מה זה אומר לי? מה החובה שלי? זה הופך להיות. ציפית לישועה, הופך להיות מה החובה שלי. מה שישעיה אומר לנו, בכיוון מסוים כמובן, זה גם מתקשר לבני נוח עם הקטע הזה של המשפט. משפט וצדקה, זה מה שאתה צריך. הקדוש ברוך הוא יעשה תחרית הימים. זאת אומרת, זאב עם כבש ואור החמה וכל הדברים האלה, המשפט הוא צדקת הזה. עכשיו אני רוצה לומר, מה זה אומר לי היום השאלה של האוניברסליות? אני חושב, במצב הזה, עכשיו אני מדבר כישראלי, אני לא מדבר עכשיו מבחינתי לספר לאומות, יכול להיות שגם פה יש מה לדבר עם התיקון עולם וכל הדברים האלה.
אני רוצה
כן,
לבחר איתך,
אבל אני
להצדקה ומשפט לתיקון עולם.
לא, אבל אני, דבר כן. אחד כן אני רוצה רק לסיים
כן,
פה.
כן.
פה בארץ, מערכת המשפט נתקעה לנו. המשפט נתקע לנו. באיזה מובן נתקע לנו? אני לא מתכוון, אפשר לעשות רדוקציה לזה שהוא נתקע לוויכוח בין שקד לברק. שהוא ויכוח חשוב, מאוד חשוב. אני לא מזלזל בו והוא מהותי. אבל יש פגעים. המערכת היא תת מתפקדת. העומס על שופטים, העינוי דין, כמעט ואין משפט. כמעט אתה יכול להגיד, אין משפט בארץ. עכשיו, אני אומר, אני כיהודי, שקשוב לתיבת תהודה יהודית, שאני מבין גם בדרך הגיונית, לא בדרך פנטסטית, זה לא איזה מין פנטזיה, שעכשיו יהיה איזה נחמד בזה. שמשפט וצדקה, זה גם תנאי קיום, אבל גם יעוד. ואני רואה את ההפקרה של העולם היהודי, את בגדול, אני יכול לראות את הקטע של משפט עברי, אני יכול לראות את המסלולים, אמירות, ציפייה לסנהדרין, אני יכול להגיד ערכאות של גויים, אבל אני הייתי רוצה שתהיה איזושהי, שהחבר'ה בבלפור עכשיו שמפגינים, ואנחנו שאנחנו יושבים פה, וזה כנראה אין חיתוך גדול מאוד בין הקהלים שמדברים פה ושם, אז הייתי רוצה שבאמת ניכנס ונתגייס לאחריות הזאת של משפט וצדקה. בהתייחס לחברים שלי לפאנל, הציונות הבטיחה, אנשים דמיינו, הרצל ופינסקר דמיינו שהאנטישמיות תסתיים עם הקמת המדינה. הם דמיינו וזה לא מה שקרה, זה רק לבש צורות אחרות. זאת אומרת, אני עכשיו מזמין אותנו לחשוב שיכול להיות, אז יש כאלה שאומרים, תשמע, אם להיות עם חופשי בארצנו לא כל כך הלך לנו, אז מה אתה בכלל עוד רוצה להוסיף על עצמך עוד משהו? אבל יכול להיות, והאמת זה השורה התחתונה, בזה אני אתן לכם את זה, יכול להיות שאנחנו היום נדרשים לקשב לעולם הגדול כחלק מלהיות עם חופשי, לא כעומס. זאת אומרת, אנשים אמרו, בוא ניקח מטרה מינימליסטית, צנועה, עזוב אותי, יהודים גדולים, אם זה יבוא, יהיה טוב, בינתיים בוא נתמקד. מסתבר שקודם כל, א', ההבטחה של סוף האנטישמיות, לא הגיעה בכלל לא נראית באופק, הסוף האנטישמיות, BDS וכל מיני כאלה, וסנאות, ואירופה, ואתה, כמו שברוח בדברים שאתה דיברת כרגע, ואפילו בתוך העולם היהודי, ההתנגדויות הקשות. אז יכול להיות שאנחנו נידונים, על מנת להיות, אפילו בשביל המטרה הצרה, אנחנו צריכים לפקוח את העין על המטרה הגדולה. זאת אומרת, אפילו לשם, בוא לא נפחד מהדבר הזה, ונרשה כמובן עם כל האומנות היהודית של ניהול הציפייה, כי זה הדבר המרכזי. עם כל האומנות והידע היהודי להחזיק את המתח הזה נכון, לא להתפרץ לזה עטפות בסגנון כזה דבר, כי זה כנראה מצפים למשהו אחר. קודם כל נתקן את עצמנו בדבר הזה של משפט וצדקה, שיהיה משפט, שיהיה צדקה, אחר כך אפשר להשאיר את זה מתוך התלמוד, אפשר יהיה להשאיר את זה מתוך המוסר, אפשר לקרוא ללוינס, אפשר לקרוא לאחרים, אבל קודם כל זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה החובה שלי היום. אחרית הימים זה לא עליי, זה תשאיר הקדוש ברוך הוא, שהוא יעשה מה שהוא רוצה לעשות.
אני רוצה לתפוס רגע טרמפ על על הסוף של דבריך, כי ואולי לנסות להתווכח איתכם רגע על העניין הזה, אני שם אתכם ביחד, כי בעצם אמרתם עמדה קצת דומה בהקשר הזה, כי התפיסה הזאת של בוא נהיה צנועים ונתמקד בלבנות את המדינה שלנו ואת החברה שלנו, ושתהיה מתוקנת בכלל טוב, ולא נדבר גבוהה, כי הגבוהה הזה, כמו שאת אומרת, הוא הביא לנו אסונות. אבל יכול להיות, אני מרגיש ככה, אני כתבתי לפחות בספר שלי, כי הרגשתי שזה ממש, אני הרגשתי באותם רגשי נחיתות שאני שומע כל הזמן מתוך השמאל הישראלי כלפי העולם, אני חש שמאחוריו עומד משהו אחר, עומד איזשהו אלבון אני היהודי אמור להיות באיזשהו מקום בתת מודע, אני מבין שאני אמור להיות במרכז העולם, ובסוף אני תקוע בלבנט פה באיזה מדינה קטנה ולא אומר שום דבר, וזה מתהפך כאילו לכיוון ההפוך, שאז אני מרגיש שאני רק רוצה להסתפח לאיחוד האירופי או לארצות הברית, כי הם כנראה יש להם איזה אור גדול. כלומר, אני חושב שלפעמים החוסר יומרה היא יוצרת, אם יש לך בפנים, אישיות תרבותית לאומית של דורות רבים, את התפיסה הזאת שאתה בא כן להיות אור לגויים. זה אי אפשר למחוק את זה. זה יושב איפשהו רוחש שם למטה. זה נמצא בכל אל סדר שאנשים חוגגים, זה נמצא שם. ואז כשזה לא בא לידי ביטוי, כי אנחנו לא מתיימרים לכלום, אז אנחנו מתחילים לשנוא את עצמנו. כאילו, זאת תחושה.
אני חושבת שמה שאתה מתאר זה שנאה עצמית. סלידה עצמית, זה בוז עצמי, שהתחושה הזאת, קודם כל, הרעיון הזה שצריך לקבל סוף לאנטישמיות. מי אנחנו? אנחנו לא קובעים בשביל האנטישמים, הם רוצים לאהוב אותנו, לשנוא אותנו. הרי הם מקבלים את ההחלטה, האנטישמיות זה לא סוגיה יהודית. הסוגיה היהודית היא איך אנחנו מתמודדים עם האנטישמיות, בגלל זה גם אני כפרתי ואני כופרת ואני חושבת שזה היה אסון, במיוחד ליהדות ארצות הברית, עוד פעם, סליחה שאני כל הזמן גולשת לשם, אבל ההתמקדות בשואה שהתחילה באמת בשנות ה-90,
עד הסקר של פיוס, שזה נקרא להיות יהודי, זה לזכור את השואה.
כן, אבל זה לא עד, וזה פתטי. הרי יש לנו 3,000, 4,000, מה שאתם רוצים לספור, שנות היסטוריה ויצירה, יהודית, גם בארץ ישראל, גם בתפוצות. והרעיון שהדבר הזה שנעשה לנו, של טירוף הדת ורשע, של אומות העולם, שהחליטו באופן די פה מלא כזה, שיהיה לנו עדיף שלא יהיו יהודים יותר עלי האדמה, אז למה זה מגדיר אותנו? זה מגדיר אותם. וזה בכלל לא קשור אלינו. זאת אומרת, מה שקשור אלינו זה הגבורה שרבים מקרב בני עמנו הפגינו במהלך התקופה הנוראית הזאת. אבל זה סיפור גרמני, זה סיפור פולני, צרפתי, הולנדי וכו'. זה לא סיפור יהודי. אז אני ראיתי את הדבר הזה כניסיון לקדש גם את הבורות וגם את הרצון באמת לתקן את האומות, שאם הם חסרי תקנה, אם הם ברי תקנה, זה לא העניין שלנו.
אני חושב שכל הרעיון הזה שרק אנחנו חושבים שאנחנו אור לגויים הוא טעות. כל אומה היא, הגלובוס הוא עגול, וכל אומה בעיניה היא האמצע שלו. אז הסינים קוראים לעצמם הממלכה התיכונה, ואמריקה יש להם American Exceptionalism ו-Manifest Destiny, וצרפת היא מקור הבשורה האוניברסלית, ואני פשוט לא מכיר מספיק את הסרבים, אבל אני מבטיח לכם שאם נחטט מספיק, גם הם חושבים שהם הדוגמה לכל העולם. אז אני חושב, הדבר בעיניי המשימה...
בעקבות התנ"ך, הרבה פעמים.
כל אחד בעקבות סיפורו. עכשיו, אני חושב שהמשימה היא, אצלנו היא קודם כל פנימית, ובזה אני... עוד דבר שאני מסכים עם קרוליין. אני חושב שמה שקרה לנו, ואני לא הבנתי את זה הרבה זמן, אני חושב, היה לי תלמיד חכם מאוד, שפספסתי אותו, כי הוא רצה לעשות עבודת מאסטר על לאומיות מזרחית. אמרתי לו, תשמע חביבי, הפוליטיקה של הזהות והלאומיות זה הפוך, אני לא מבין מה אתה אומר לי. עכשיו, מה שקרה הוא שאנחנו בעדות אשכנז, הלאומיות והאורתודוקסיה, היה ביניהם קרב אדירים, כמו שאתם יודעים, נולד באמצע איזה יצור שברירי רוחנית במובנים מסוימים. אני לא רוצה פה להיכנס לזה תחביב שלי, זה הציונות הדתית האשכנזית המתנחלת. ואילו ביהדות ספרד, והמזרחים והמסורתיות וכל הדבר הזה, זאת... תפיסה של היהדות שלא נפרדו בה, ואני פה, יושב פרופסור בוזגלו, יודע בעניין הזה יותר אולי מכל אחד אחר. אבל יש פה בשורה שהלאומיות והדת לא התנגשו בה. ולכן אתה מסתכל, אתה מקשיב לרב אמסלם, אין לו שום בעיה עם הציונות. אז עכשיו כשהציונות נמצאת תחת התקפה של האליטות בישראל, אני חושב גם זה אוניברסלי, יש התקפה של האליטות על הלאומיות בכל מקום, וגם פה, ואנחנו רואים כל מיני תופעות, מרי הזכיר את מערכת המשפט, בכל מקום האליטות האלה מנסות להעתיק את הריבונות, מהגופים הנבחרים לגופים הממונים. ואני חושב שהבשורה והאיחוי לאליטה פוסט-לאומית שהגדיר את עצמה בצורה מנוגדת לדת, היא ללכת בעקבות הבשורה המזרחית שיש בספקטרום, וכשהבחור הזה אמר לי, לאומיות מזרחית, הוא לא התכוון לאומיות שבה לך אין מקום. הוא התכוון תפיסה מכלילה של הלאומיות שאיננה יוצאת כניגוד לדת. ואני המרצה שלו לא הבנתי אז מה הוא אומר לי, ועד עכשיו יש לי ויכוחים עם אבישי בן חיים, אבל רואים את הדואליות הזאת בדיוק במה שהוא אומר. כי מצד אחד הוא אומר ישראל השנייה, והוא אומר זה דבר הדתי. ומצד שני, כשאתה מקשיב למה אומר ישראל השנייה, ישראל השנייה היא לאומית. ולכן אני אומר לאבישי, אתה מזהה דברים נכונים, אבל אתה לוקח את השפה שלהם. אתה לוקח את השפה של האליטה הפוסט-לאומית, שהיא מדברת בפוליטיקה של הזהות, והיא נגמרת ברובי ריבלין ונאום השבטים. בזה היא נגמרת, אנחנו נתפרק. את מה שיש בבשורה המזרחית, זה לא נתפרק. ואת זה אני הייתי רוצה לקח.
אני רוצה רגע לחזור לנושאים של הבשורה האוניברסלית.
זה חלק מהחובה של עכשיו. איזה תנאי, כן. והקיבוץ גלויות הוא לא איזה ערימת אנשים שאתה מניח אותם, אלא מה האתוס שלהם.
אבל אני חושב, אם אני מבין נכון את הארגון שאנחנו חוסים כרגע בפאנל שלו, הרעיון שלו הוא להגיד, בוא לא נחכה עד שנפתור את כל הבעיות של מדינת ישראל, ואז נזכר להסתכל על הגויים שמסתכלים עלינו כל הזמן, אלא כבר עכשיו, כי אנחנו לא נפתור את הבעיות. זאת אומרת, זה ייקח זמן. אז אולי אני... אני רק חייב, בגלל שאמרת מה שאמרת, אני בתור האשכנזי פה, אני חייב למחות ולומר שהתפיסה הזאת שבאשכנז לא הייתה מסורתיות והיה התנגדות בין דתיות ללאומיות, היא מאוד חלקית, היא מאוד חלקית, התנגשות באזורים מאוד מסוימים, והמון המון לא התנגשות, והמון, היו המונים שזה היה בשביל המובן מאליו. אבל בסדר, זה דיון אחר, זה כבר, אני נכנס לתזה שלי בדוקטורט.
זה לא דיון אחר, אני רק רוצה לומר, למה זה לא דיון אחר? יש תפיסה של אחרית הימים, וזה יהיה מה שיהיה, יש תפיסה מה אני חייב עכשיו. כל מה שאני בא לומר, או מה שאנחנו מנסים, מה שלפחות אני מנסה להוציא את העגלה מהבוץ, זה שהסיפור הלאומי, והסיפור האוניברסלי הם מאוד, הם לא מנוגדים, הם יכולים ללכת אחד ביחד, זה לא גם, בוא נעשה את זה וכשיהיה זמן נחזור לזה, או בוא נעשה את זה ונחזור לזה. זה היחד, וזה מערכת הצדק והמשפט, לשם הלכתי. או אתה יכול לדבר על הברכה לאזור, שאנחנו יכולים, שלהיות פה, זה לא הישרדות. אתה לא רוצה לדבר במונחים של הישרדות בלהיות פה. אתה מדבר, אנחנו, הנה, עכשיו הזכרנו את הסכם אברהם. אתה יכול לדבר על קשר לתיקון עולם. זה לא שתי בעיות בלתי תלויות שנפתור אחת לשנייה, נתעלם מהשנייה, ובוא, עד שלא נפתור את זאת, לא נגיע לזאת. זה הבא עתליה, זה כל מה שאני מנסה לומר.
אני רוצה אבל לחזור, אני חושב שיש פה נקודה שאתם קצת לא מתייחסים אליה. שלדעתי מאוד, אני חוזר רגע לסיפור מלפני 40 ומשהו שנה אולי, פחות או יותר, באמת ישראל של שנות ה-70, דוד שלי, שכבר אינו בן החיים, אבל זה סיפור אחר, הוא בתור בחור צעיר נסע לאירופה, לברוח קצת מכל הישראליות והדתיות והצבא והכל, כמו שמה שאחר כך נהיה מאוד מקובל, הוא היה מין כזה קצת פורץ דרך, הלך והלך, לסוף העולם הלך לפינלנד לעבוד באיזה מפעל דגים בשביל לממן את עצמו ובשביל להיות בעולם אחר, ואז הוא מצא את עצמו פתאום, איזה משפחה שהוא שכר אצלה איזה בית, הוא פתאום מבין שהם אוהבים אותו ומעריצים אותו כי הוא יהודי. הדבר שכאילו הוא פתאום נתקל בסיטואציה הזאת, שאתה הולך, אתה הולך להיות אזרח העולם, והעולם אומר לך, אתה לא אזרח העולם, אתה מהתנך, הם היו נורא דתיים החברה האלה, וזה פתאום נתן לו איזה הלם, ואני כאילו מרגיש שבאיזשהו מקום, הישראליות לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה, עברו 40 שנה, זה לא השתנה, זה לא השתנה, כלומר, ופה גם הצורך, ההבנה הזאת, כמו שהרב אורי אמר בהתחלה, העולם לא מחכה לנו, הוא מסתכל, והוא באמת מסתכל. ואני עבדתי עם הרב בני אילון, זכיתי לעבוד כמה שנים, וחוויתי באמת את העניין הזה, עד כמה העולם חי את זה, שאנחנו התנך, שאנחנו היהודים וכו' וכו', וזה לא רק אבנגליסטים, זה לא איזה קבוצה קטנה בתוך הזה, וזה לא רק הם, זה גם קתולים, וזה גם, זה הרבה, זה בהרבה מקומות בעולם, זה גם המקויה. יש פה משהו שהוא קיים וצריך אולי, כן, לנסות להתחיל להשיב, לתת לו איזשהו מענה, למרות הקושי של הישראלים, אולי אפילו הנפשי להכיר בזה. אני רק רוצה להזכיר פה, כי נראה לי מוזר לדבר שבוע אחרי שהרב זקס נפטר, ולא להזכיר אותו, כי אם היה יהודי בדור הזה, שהצליח לשים את עצמו בתור יהודי שמדבר אל העולם, ואומר דברים נפלאים, פשוטים, אבל נפלאים, על התנך, על ההומניזם ועל לאומיות, ועוד הרבה דברים שיש בתוך, זה הרב זקס, ואני חושב שהוא גם הוכיח שזה אפשרי, כלומר משהו שאני חושב שאם מישהו היה מתאר מה הוא עומד לעשות ואיך הוא יתקבל, היו אומרים לו, אתה משוגע, זה לא יכול לקרות. אני, הרב אורי, אתה רוצה להגיד משהו בהקשר הזה?
הרוב שאני רוצה להגיד משהו. אני רק רוצה לומר שיש לנו איזה מין, תסביר, מאז ראשיתנו, כן? אתם המעט מכל העמים. ככל שנתתי לכם יותר גדולה, כך אתם עמידים עצמכם לפניי. הייתי אומר שזה כמעט תנאי כדי להיות עם סגולה, לא לרצות להיות עם סגולה. להיות אור לגויים צריך להיות אחד כזה שלא רוצה להיות אור לגויים, או שחושב שהוא לא מתאים לזה, או שעוד לא הגיע הזמן וכדומה. זאת אומרת, אבל לגבי אחרית הימים. דבר מפתיע הוא מאוד לגבי אחרית הימים, הרי כל הזמן דיברנו ציפייה לישוע, הרב חרל"פ כותב שציפייה לישוע זה יותר גדול מהישוע עצמה. ומה עושים כשאחרית הימים מגיע? הנה, היא הגיעה. כלומר, כן, כן, צריך מאוד להיזהר, אבל צריך להיזהר מהזהירות. זאת אומרת, הגענו.
יש גם נוצרים שאמרו אחרי
כן, הם הגיעו לפני 2000 שנים. כן, הם אמרו, יש הבדל. הם טעו ואנחנו צודקים. כלומר, יש, זה מאוד משמעותי הדבר הזה. כן, כלומר, יש, כאשר מגיע הזמן ואתה אומר, הוא עוד לא הגיע, תעלו לחטוא בחטא המרגלים. הגיע הזמן? לא, עוד לא הגיע. והייתי רוצה להתייחס דווקא להקשרים שהוזכרו כאן, של שני מאבקים שקיימים בעולמנו, אחד בין הימין לבין השמאל, זה כל הזמן עולה כאן, והשני שלא הוזכר במפורש, אבל עולה מהדברים, בין צדקה למשפט. והייתי אומר כך, המאבק בין ימין לשמאל שקורע את כל האנושות כולה, מאז סוקרטס שהמציא את המושג של קוסמופוליט ועד היום, זה השאלה האם, אני אגיד את זה בצורה קצת קריקטורית, אבל הקריקטורות זה עוזר לפעמים להבין כמה דברים, או שיש לי שורשים ואז אני שונא את העולם כולו, או שאני אוהב את העולם כולו ואין לי שורשים. זה פחות או יותר הוויכוח שיש בין הימין לבין השמאל. והשאלה הזאת היא בלתי פתורה באנושות מזה אלפי שנים. וזה יוצר הרבה מאוד מחלות. והפתרון מצוי דווקא אצלנו. כי אנחנו הלאומיות היחידה, ואני טוען שבאמת אנחנו היחידה, שכשהיא מדברת על אוניברסליות מתוך לאומיותה, היא אומרת משהו רציני. כל שאר התופעות שמצאנו, של, למשל, אני הכרתי קצת מקרוב את מה שהתרבות הצרפתית משדרת על המהפכה הצרפתית האוניברסלית, ככה קורא לזה. כן? בסופו של דבר מדובר על אימפריאליזם. כלומר, תוך 20 שנה, מבצעי המהפכה הצרפתית כבשו את אירופה. כן? ויש אימפריאליזם תרבותי, ויש אימפריאליזם כבשותו, כלכלי וכדומה. כלומר, בסופו של דבר, הרצון להפוך את כולם להיות כמוך, כשאתה רואה את עצמך כדגם האידיאלי של האנושיות, הדבר הזה הוא המסוכן. ולכן הייתי אומר שלנו יש יכולת ללמד את העמים כיצד להיות אוניברסליים באמת. כן, לוינס, הזכרת, הרגיל לומר שכל אומה צריכה לראות את עצמה כעם סגולה. כן, גם אתה אמרת את הרעיון הזה. כל אומה מחויבת מבחינה מוסרית לראות את עצמה כאור לכל הגויים, יש לה מה לתרום. הבעיה היא שהיא בכלל חושבת שהיא באה לסנבר את העמים. במקום להבין שיש לה, מה שאנחנו עושים, איזשהו תפקיד של מתאם. לא במקרה, למשל, שבע מצוות בני נוח, שאנחנו כל הזמן חוזרים על זה, זה רק שבע. שבע ולא יותר. מדוע לא יותר? כי תן לכל אומה ואומה לקלוט את המצוות האלה, את התכנים האלה, לפי יכולת הקליטה שלה, לפי תרבותה היא. וכאן, אם כבר יש לנו בשורה של איחוד בין הימין לבין השמאל, יש לנו גם בשורה של האיחוד בין הצדקה לבין המשפט. כלומר, ברוב התרבויות אנחנו רואים תמיד ההדרה של ערך אחד לעומת הערכים האחרים. אני אקח שתי דוגמאות קלאסיות ביותר הקרובות אלינו, הנצרות והאסלאם. כשהנצרות אומרת שהערך המוסרי היחיד הוא החסד, בעוד שבערבית, כדי להגיד דת אומרים דין, מילה שלקוחה מן העברית, אנחנו מדברים על צדקה ומשפט. והתלמוד עצמו מתלבט בדבר הזה. איך, אם יש צדקה, אין משפט, ואם יש משפט, אין צדקה. ואז מחפשים את הדרך לעשות סינתזה. הייתי אומר שהיכולת לבצע סינתזה אמיתית בין הצדקה לבין המשפט, זה מה שמתרחש במדינת ישראל היום. כלומר, אם אנחנו נהיה מה שאנחנו באמת, ולא נהיה משועבדים, כפי שציינת, למסרים הבאים דווקא מבחוץ, שהם מועדפים, אז פתאום אנחנו נגלה שיש לנו הרבה מאוד חוכמה בהקשר המוסרי למסור לאומות, לא במובן המוסרי כפי שהוא מוכתב מבחוץ, אלא במובן המוסרי כפי שהוא מוכתב מבפנים, בזהות שלנו. ולכן הייתי אומר שאנחנו לא צריכים לפחד להיות משיחיים. אם פרופסור בוזגלו אתה מפחד מהאמירה שהגיעה אחרית הימים, אז אולי נדבר על השאיפה לאחרית הימים. אני אסביר מה אני מתכוון. בזמנו, ידידי, פרופסור ידידיה שטרן, שיבח את הציונות הדתית, האשכנזית, בזה שהיא, ברוך השם, סוף סוף פחות משיחית מאשר פעם. אז אני אמרתי לו, תראה, אם אתה לא משיחי, אתה לא מוסרי. כלומר, אם אתה לא רוצה להביא בשורה, אתה לא רוצה לחיות בעולם יותר טוב, אתה לא מוכן לפעול למען הדבר הזה, אז יש בך סך הכל הסתגרות, קצת אגואיסטית, קצת אליטיזם זהר בורגני שטוב לו עם עצמו, ומה עם דבר השם? כן? כלומר, סך הכל האידאל המצוי בחלק גדול מהחברה הישראלית, הוא אידאל דומה גם אצל הדתיים, גם אצל החילונים. אפשר לומר שבחלק מהחברה החילונית, האידאל זה סך הכל לחיות בשקט. תן לי לחיות בשקט ולהצליח כלכלית. ומה הדתיים אומרים? אני רוצה שהבן שלי אחרי ישיבת ההסדר יהיה מהנדס, ויבנה לו וילה ויוכל לקרוא את האלון של שבת בתוך סידור עינת ישראל כשאף אחד לא רואה. זה פחות או יותר מה שאנחנו מדברים. רק שהקדוש ברוך הוא חושב אחרת. הוא ריבונו של עולם, הוא מעוניין דווקא להטיל עלינו את המשימות שלו, ולכן הוא יוצר עולם חסר שקט. ובאותו עולם חסר שקט, באים אומות העולם ואומרים, נו, מה יש לכם לומר לנו?
אבל יש לנו מה לומר. עכשיו,
אין לי שום ספק.
היהדות בישראל כמו שהיא היום, עם כל הבעיות שאתה בעצמך מציף אותה.
אין שום ספק שיש לנו מה לומר.
עם הבלבול, עם החוסר ביטחון.
יש דבר אחד פשוט שצריך לעשות, ואולי עוד לא עוסקים בו מספיק, זה ללמוד. ללמוד את היהדות. עכשיו, אני לצערי הרב, במקומות שאמורים להיות...
עשה את זה למשל, דווקא מהמקום שלו בחול.
תראה. אנחנו מדברים על, לעניות דעתי, הקוסמופוליטיות היהודית עבד עליה הכלח. זאת אומרת, זה יכול להיות מאוד נחמד, שמדי פעם אתה משיב לטענות של אנטישמים או אנטיציוניים, ואומר להם, אנחנו בסדר, יותר מבסדר, עם כל הערכים ההומניסטיים שלכם, אבל בסופו של דבר, אנחנו מזוהים על ידי האנושות בתור מטרה, בתור מדינת ישראל. זאת אומרת, היום יש יצור, הוא קיים, הוא חי, הוא בועט. זאת מדינת ישראל, זאת היא עובדה. והמדינה הזאת, היא מייצגת בעל כורחה ערכים. מה שאמרת, עם התנך. וצריך לזכור דבר מאוד חשוב. במסורת התלמודית אפילו, אין הנבואה שורה, אין השכינה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. והעם היהודי הצליח להוכיח במשך הדורות שהוא חכם. אין ממש יהודים, יהודים ידועים כחכמים, פרסי נובל וכל מה שאתה רוצה. עם ישראל הוכיח שהוא גיבור. כל מלחמות ישראל הוכיחו את הגבורה העצומה של העם הזה. ופתאום אנחנו רוצים להיות עשירים. אנחנו חברה עשירה, ומדינת ההייטק, סטארט-אפ ניישן, והשאלה איך להסתכל על זה. יש כאלה שאומרים, טוב, זה בריחה מהייעוד שלנו. אנחנו רוצים לעשות כסף כדי לא לחשוב יותר מדי. אבל אנחנו לא מבינים שזה שאנחנו הופכים להיות עשירים, זה השלמת הזהות הנבואית שלנו. רק כל מה שחסר לנו בחברה זה שיש חלקם שהם חכמים, חלקם גיבורים, חלקם עשירים, במקום לעשות סינתזה. ברגע שתהיה סינתזה של חכם, גיבור ועשיר כנורמה ציבורית, אנחנו נהווה דגם חיקוי לאנושות. לא בגלל שזה מעניין לעשות קשרים תרבותיים וכלכליים עם מדינת ישראל, אלא כי באמת האומה הזאת היא תוכל ללמד את העולם כולו כיצד לחיות כאומה. וזה אני מתחבר מאוד לדברים של גדי. אנחנו לא באים ללמד אנשים כיצד להיות מאושרים במובן הפרטי. זה הדתות יודעות לעשות את זה, לפעמים טוב ולפעמים רע, אבל הדתות יודעות להבטיח לך חיי עושר, ולו רק אם תעשה מדיטציה רבע שעה כל יום, אתה כבר תחיה טוב. זאת לא הנקודה. אנחנו באים להסביר כיצד אפשר את המנוף הפוליטי להפוך למנוף שיביא תיקון לעולם. ולכן זה מאוד חשוב שדווקא בתור מדינת ישראל אנחנו פועלים, ולא רק בתור קהילות יהודיות שאומרות דברים טובים, כמו שהרב זקה יודע להגיד, אבל לדעתי יש בזה גם הפגנה מסוימת של חולשה. אנחנו כאן כדי ללמד את האומות כיצד לתת נשמה ללאומיות.
מאיר.
זה לא נכון שאני פוחד משיחיות. משיחיות זה מילה שדורשת פירוש. היא לא, יש המשיחיות ויש את זה. ויש פירושים שונים למשיחיות. יש המשיחיות על פי הרבי מלובביץ', יש משיחיות על פי הרמב״ם, ויש משיחיות על פי כל מיני דמויות חשובות. בסדר, אז השאלה איך נכון לפרש אותה? זה לא השאלה האם. עכשיו, ביודעך את הסכנות שיש במשיחיות. וביודעך את הציווי של לצפות למשיח, אתה מנסה לתמרן. אז יש בעם ישראל תמרן בכל מיני דרכים, אם זה בבדיחות. יש בדיחה שסיפר ניסים כנף, הוא בא אחד לרב, אמר לו, תשמע, אני צריך כזה עבודה, אמר לו, תעמוד על ההר, שיבוא המשיח, תצלצל. הוא אמר לרב, אבל כמה כסף כל הזה? אמר לו, סכום צנוע. אמר לו, אבל לא, עם כזה סכום אתה רוצה שאני אתחיה? אמר לו, אבל אל תשכח, זה מישראל כל החיים. כן? אז עם ישראל ידע לנהל את המשיחיות עם ההומור ועם הכל. ובסדר, ולפעמים מתדבק על דלתך ואתה צריך לענות. אני לא אומר, עכשיו, מה מתדבק על דלתנו? זו השאלה. אני רוצה בכל זאת טיפה, אני חושב, אנחנו לא עונים לשאלה, אנחנו השותפים לפאנל שלא שייכים לזה. יכול להיות, הדבר הזה שאתם אומרים, באים ודורשים מאיתנו, כולם דופקים על הדלת ורק אומרים, תסבירו לנו, יכול להיות שהתקשורת שאנחנו חשופים אליה, או העולם שאנחנו חשופים אליו, לא מבטא את זה, ואני לא כל כך קול את הדבר הזה. אני רק יכול להגיד, מהזווית שלנו, יש היום למשל, מהזווית של הפילוסופיה, ואני מדבר על התחום הזה, כן, מחשבת ישראל, יש היום עניין גדול בתלמוד, מה שלא היה פעם, זה כדאי כן להגיד, עניין אקדמי, וגם לא רק אקדמי, שמתעניינים בתלמוד. זה לוינס הכניס בעבר, אי אפשר היה להגיד את זה, בחוכמת ישראל אי אפשר היה להגיד את זה, יש כמובן עניין גדול בקבלה, כל הדברים האלה, זה אתם יודעים, לא צריך לספר לכם, יש עניין גדול, זה עניין שמאוד מבשר, והוא מחייב אותנו ללמוד יותר, כדי לתת מענה לעניין הזה, זה בלי שום ספק. ויש באמת, להיות איזה פרובינציה של מה שנשמע, יש מאבק שצריך, אני חושב, לשים אותו על השולחן, והוא לבנות מענה הגותי, פילוסופי, לקולות שאנחנו נשמעים בחוץ, ואולי לא חייבים להיות אור לגויים, אבל לא חור שחור, שכל קרן אור בא אלינו ואנחנו רק קולטים, כן? יש הבדל בין אור, בסדר? יש איזה פער בין שני הדברים האלה. אז כן, אז אין אידיאולוגיה בחוץ שלא הגיעה לארץ. אין אידיאולוגיה שהייתה בחוץ שלא הגיעה. יכול להיות, ויש לנו מה לדבר כמענה לאידיאולוגיות האלה, מתוך עצמנו, איך אנחנו עונים. מה זה פמיניזם יהודי? מה זה לאומיות בתפיסה היהודית שלה? מה זה מוסר? אז בואו נפתח את הספרים של התלמוד ונראה שם את המוסר. יש הרבה מה לומר. אני רק בא להגיד, האוניברסלי הוא לא מנותק מהלאומי, והחובה למשיחיות היא לא מנותקת מהחובה לדבר הפשוט ביותר של היחד, של החיים היומיומיים, של הדמוקרטיה, ואתה לא פותר את עצמך על ידי, בוא נגיד, יש לנו סיבות טובות לדאגות, בסדר, איפה שאנחנו נמצאים, הדמוקרטיה נתקעה לנו, אז אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו בסדר רק בקטע האוניברסלי, אבל הדמוקרטיה די נתקעה לנו, עכשיו דמוקרטיה שנתקעת זה מצב מסוכן. זה לא מצב, זה אנחנו מנסים פעם אחרי פעם אחרי פעם להגיע להחלטה ולא מגיעים להחלטה. אז, ומערכת המשפט נתקעת פה, ומי שיודע להשתמש ולחלוב אותה הוא משתמש וחולב בה, אחרים לא יודעים. אז זה המצב. עכשיו, אני לא בא להגיד, עכשיו, תפרק את המצב הזה לאור החובה שלך של הציפייה. זה מה שאני בא לומר, הם לא בלתי תלויות, זה לא אורתוגונלי, זה לא איזה שני דברים שאף אחד לא קשור לשני. תפרק את זה. אז אני סימנתי, לדעתי, הסיפור הזה של מערכת המשפט שלנו, עם המחטפים לפה ועם התשובות לקצה השני, זה מצב שהוא גם מחייב אותי כמצפה למשיח. אני לא אומר לך את זה, זה עכשיו לא צריך עכשיו לחכות, צריך לקחת אחריות על הסיפור הזה, זה לא בלתי תלוי. עכשיו, בסדר, זה יכולות להיות כמה חזיתות. חזית אחת, לספר למי שרוצה לשמוע ובאמת להחכים. חזית שנייה, לקחת אחריות על החיים פה, כחלק מהשליחות הגדולה. זה לא בלתי תלוי. באו אחרים, מה הם אומרים החרדים? אלה ערכאות של גויים. בא לך אחד, אומר לך, תוותר, זה לא שלי. בא מישהו אחר, לוקח את זה, אתם מבינים? אז אתה לא יכול לוותר על מערכת המשפט. זה לא דברים בלתי תלויים, כי הוא מחכה למשיח באופן מגי, או שהכל ירד, או שהכל, תמיד, לשם זה, אני מנסה לדבר על הביטוי, זה לא לחכות למשיח או לא לחכות, זה מה זה לחכות למשיח, זאת השאלה.
אתם מסכימים עם מה שמאיר אמר, שההרגשה הזאת שמחכים לנו, שמסתכלים עלינו, היא אולי רק הרב אורי מרגיש אותה, ואני לא יודע.
גורי מאוד. קודם כל אני לא חושב שהחיבה זה בין יש שורשים ושונא את כולם לבין אין שורשים ו... פתרון אחד לכולם, אלא שהפתרון הוא כל אחד ושורשיו. זה המשמעות, הרצל ניסח את זה בצורה הכי קשה לחשוב על פשוט יותר. הוא אמר, רק בני אדם יהיו סובלנים זה לזה, רק שלכולם תהיה מולדת. זאת אומרת, הדבר הזה, עכשיו, זה שאנחנו חושבים שאנחנו מיוחדים, אני, ישעיהו ברלין אמר פעם, every people is unique, but the Jews are uniquer. אז כל אחד חושב את זה על עצמו, ואני חרד מאוד ממשיחיות, כי אני חושב שהיה רגע קשה, אני חושב שתיאולוגיה פוליטית היא דבר מסוכן, ואני לא הייתי רוצה לעשות...
לא... אני חושב שהציונות יכלה להיות בלי תיאולוגיה פוליטית.
כן.
היא לא מופע של תיאולוגיה פוליטית.
אני חושב שהציונות ביקשה להחזיר את היהדות להיסטוריה. לא להקפיץ אותה, אנחנו היינו מתחת להיסטוריה. אובייקטים של מעשיהם של אחרים, ולא סובייקט היסטורי פעיל. הציונות ביקשה להחזיר אותנו להיות סובייקט היסטורי פעיל, ולא לקפוץ מעל ההיסטוריה לגאולה. זאת אומרת, הציונות היא תופעה היסטורית שהחזירה את עם ישראל להיסטוריה. עכשיו, אני לא מאמין בסוגי האחריות, אם תסלחו לי, אני חילוני, יש לי הרבה פחות נחמות מלכם, אז אני מקווה שרחמיכם נחמרים עליי קצת, אבל אני חי במצב שבו הפתרונות מושלמים זה הדבר הכי מפחיד אותי. אני שמרן במובן של אדמונד ברק. לאט לאט ולא לא לקפוץ, והמושלם זה, אני מכיר הרבה פחות הגות יהודית מכם, אבל אחד הדברים אני חושב שהיהדות הבינה אותו ומאיר התייחס אליו, לדעת לנהל את הציפייה. אז לנהל את הציפייה היה תמיד לדעת שהיא רחוקה. כל פעם שזה יתקרב מדי, זה מסוכן. ולמה זה מסוכן? מפני שבכל פעם שנדמה לבני אדם שהם ניצבים לפני הגאולה השלמה, זה מתיר את כל האיסורים. זה מה שקורה. וזה מתיר את כל הריסונים, כי הריסונים נועדו להחזיק את האדם במצב הלא נעים שבו הוא נמצא, שרצונותיו אינם מסופקים, ואף על פי כן הוא לא משליך את הכל הים, והאבסורד, ובכל זאת הוא לא מתאבד, והוא לא הורג. אז המצב המסובך הזה, הוא מחזיק, כשאתה אומר, החברה צריכה לשרוד, ואני צריך להעביר אותה לילדים שלי, פחות או יותר באיזה מצב, שגם אותם זה לא יסכן. אם עוד צעד אחד נמצא העולם המושלם, אז אנחנו יודעים איך באיזה קלות סטלין מחליט שלהרוג 6 מיליון אוקראינים, זה אותו מספר במקרה, ועל הדרך זה לא נורא כל כך. אז אותו דבר ביהדות, גם ביהדות המשיחיות, סכנתה היא שהיא מתירת האיסורים, ואז הבעיה, אנחנו יודעים מה קרה. ההכנות למשיחיות, אנחנו יודעים את כל הצרות שקורות. בינתיים, אף פעם עוד לא הצלחנו גם לפדות את הצ'ק. אז הדבר הזה יוצר, בעיניי, סכנה של כאוס.
מזכיר לי מאוד את הביקורת החרדית נגד הרב קוק. אתה, הרב קוק, אומר שהגיע הזמן של הגאולה, ולכן אתה מתיר לחילונים להיות חילונים. אתה מתיר את האיסורים. ודווקא זה מאוד מעניין איך שזה נכנס מצד אחר, אבל פחות או יותר אותו סוג של ביקורת.
אבל ההבדל הוא בין, אני לא פרשן של הרב קוק, אבל לפי רביצקי הנערץ עליי, אני מאוד אוהב את ספרו, הקץ המגולה ומדינת היהודים, רביצקי אומר שם מאוד בעדינות בפרשנות, שהרב קוק עדיין הרחיק את הגאולה אל ערפילי העתיד, ובנו, הרב צבי יהודה, קרב אותה. וזה הדבר המסוכן. עכשיו, אם אני, זאת פרשנות נאמנה של שני הרבנים האלה, אני לא יודע, אבל השאלה היא השאלה הנכונה, רבו.
בהחלט, אני מבין. רק שטוב, אני לא חייב להסכים עם דוקטור רביצקי, שאני דווקא מאוד מחבב אותו, אבל אני יכול גם לחלוק עליו. רק רציתי לומר, דבר מעניין שפעם אמר עמוס עוז. אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. אבל אני כזה פטרנליסט, שאני אומר לעמוס עוז, אתה יודע, גם הסירוב שלך להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. אז אני דווקא מאוד מרוצה מהעמדה שלך, כי היא נותנת לי מרחב נשימה, בתוך עולם שהוא יכול להיות עולם של דוגמטיות ודתיות צרה. דווקא אני מאוד מאוד מרוצה מהתרומה שלך לחשיבה המשיחית מנקודת העמדה שאתה קורא לה חילונית. אז תודה רבה.
מה שזה לא יהיה שעשית.
אבל סליחה על הפטרנליזם שלי כלפיך.
אני זוכרת שפעם סתם התבדחנו אני ואימא שלי על מה יהיה כשיבוא המשיח. וניסינו לחשוב, אני אצטרך להמשיך לחבס.
ומה עם הדחת הכלים? כאילו מבחינתי אוטופיה זה שהכלים כבר מוכנים אחרי שאנחנו גומרים לאכול. אז זאת אומרת, יש כל מיני דברים שהם אחרית הימים, כן? אבל ההלצה היא רק חצי ההלצה, כי בסוף של הדבר, נניח שהרב אורי צודק, ואני יודעת שבמיוחד בעידן טראמפ, הרבה מאיתנו התחלנו לחשוב, בוא נעמה, באמת אנחנו בשערי הגאולה, ואז פתאום הכל מתרחק. אז אני לא חושבת שזה נורא, כי בעצם נניח המשיח יגיע, אז בכל זאת נצטרך לכבס את הבגדים. זאת אומרת, הרעיון הזה, אני חושבת שהשאיפה להגיע לאנשהו, להתקדם, להגיע לאיזו השלמה, בין אם זה ברמה דתית, ברמה אישית, ברמה לאומית, זה הכל בסדר. זה משהו מאוד אנושי בכלל לשאוף לגאולה, לשאוף למשיח. אז אני חושבת שההכנסה של האני בזה כאן, זה באיזשהו מקום מבלבל את העניינים, כי יכול להיות שהרב אורי צודק, שאנחנו באמת נמצאים באחרית הימין. אין ספק שמבחינת היהודים המצב שלנו היום בארץ ישראל יותר טוב שהיה אי פעם, גם בתקופת מלכות דוד. ואז כשאנחנו שואלים את השאלה המקורית לשמה התכנסנו כאן, האם יש לנו בשורה לעולם או לא, אני חוזרת לתשובה שלי שאיש תחת כפנו ותחת עינתו, זה גם בראייה כאילו על מה שקורה למשל בסיביליזציה מערבית. אני חושבת שלאורך לפחות 150, אולי 200 שנים האחרונות, מאז ההשכלה במהפכה הצרפתית וכל ההשכלה, אני חושבת שהיהודים, במיוחד במערב, פחות במזרח, ובגלל זה גם הספרדים, נניח, הדואליות של החשיבה האשכנזית היא הרבה פחות מורגשת, משום שהתקופה הזאת פסחה מאליהם לשמחתם, במידה רבה. אז כשאתה חושב על השאלה היא, האם אנחנו חלק מהסיביליזציה המערבית? כי לאורך כל ה-150 שנה האחרונות, באמת יש מין תפיסה כזאת, שאנחנו חלק מהסיביליזציה המערבית. עכשיו, הסיביליזציה המערבית לא הייתה יכולה להיות יותר ברורה מאשר אושוויץ, להגיד לנו, אתם לא. כאילו, מה שלא יהיה, אתם לא חלק מאיתנו. תעשו מה שאתם רוצים. אתם לא חלק מאיתנו, ואנחנו גם אחרי זה, אני טוענת שזה בגלל המלחמה שהערבים מנהלים נגדנו, אז בלית ברירה באיזשהו מקום, 3 שנים לאחר מכן, היינו צריכים להיות נחמדים לגרמניה. ולקבל נשק מצרפת, כי לא הייתה לנו ברירה, אז פתאום גם זה הכניס אותנו לתוך הדבר הזה שוב פעם. אבל עכשיו שאנחנו רואים, גם באירופה ובמידע לצערי הרב, ושזו טרגדיה לכל האומות, בוודאי לנו, גם באמריקה, אנחנו רואים באמת קריסה של הסיביליזציה המערבית, קריסה, התפרקות, איך שאתם רוצים לראות, דעיכה, אבל יש באמת מרד נגד המוסכמות היסוד שבכלל הביאו את הסיביליזציה הזאת לעולם, וגם באתיזם וגם בפוסט-מודרניות וכולי. אז כשאתה מסתכל על זה ואתה רואה שמצד שני יש אותנו, אז אנחנו גם צריכים לזכור, כמו שהרב שרקי וגם פרופסור בוזגלו אמרו, יש לנו סיביליזציה יהודית, הם באים לגמרא, הם באים להגות היהודית, הם באים לקבלה, זה לא משנה, הם, זה אנחנו. אנחנו שכחנו שאנחנו סיביליזציה. אנחנו סיביליזציה קטנה, כי אנחנו באמת, אנחנו אף פעם לא רצינו, והשוני בין הלאומיות היהודית והלאומיות המערבית והאסלאמית, היא שאנחנו אף פעם לא היה לנו שאיפה בכלל אימפריאליסטי. זה מה שיורם חזוני כותב גם בספר החשוב שלו, הלאומיות. אז אנחנו רואים את הדבר הזה, ואנחנו צריכים פשוט להבין שבאמת, אם הבשורה שלנו עכשיו, ואני מאוד בעד בדלנות במובן מסוים, כי כשאתם רואים אנשים מתפרקים, ואתם לא יכולים להציל אותם, אז אתם צריכים להישמר. אז אני חושבת שגם הדרך שלנו, אם אנחנו רוצים לעזור להם, זה לפתח, לחדש, לא אלטרנטיבה, את עצמנו. ואת עצמנו זה להכיר בכך שאנחנו, שאתה אומר סיביליזציה, מה זה סיביליזציה? זה עולם בפני עצמו. ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לפתח אותו, להכיר קודם כל בקיומו כי שכחנו, כי אנחנו כל הזמן רואים את עצמנו ספח של הסיביליזציה המערבית, ואנחנו לא. וחשוב שאנחנו, ובגלל זה גם הסכמי אברהם, אני שמעתי את זה פעם ראשונה ורציתי להקיא, כי כל מה שרציתי זה ריבונות. ועכשיו אתם באים אליי עם אברהם, אבינו, די, די. אבל אתם חושבים על זה, ואתם אומרים, בוא, אולי יש פה תחילה של מחשבה, ואולי כדאי לפתח אותו. ואני לא אומרת, בוא נחליף את אמריקה עם האמירויות, חס וחלילה. אני אומרת, בוא נחליף את אמריקה עם עצמנו, ובוא נראה מה יצא מזה. ואם כבר זה בשורה, זה בשורה פנימית, שאני בכלל בעד רק בשורות פנימיות בסוף של הדבר. ולפתח את הסיביליזציה היהודית, כי היא שוקקת חיים, היא מדהימה, היא באמת פורצת לכל עבר פה במדינת ישראל היום, וזה דבר שצריך להכיר בו ולפתח אותו, קודם כל למען עצמנו, ואחר כך, כמו שאני אומר, זה אור לגויים, רוצים לראות אותנו, יופי, לא, לא נורא, אבל לפחות אנחנו לא נהיה בורים, ואנחנו נזכה.
תודה רבה. אם אני יכול להוסיף רק, אני אמריקניסט במקצוע שלי, אז באמריקה, אומר הנרי קיסינג'ר, יש תנודה בין התפיסה של אמריקה כאור לגויים. אחת זה תפיסת ההתבדלות. אנחנו סיטי אפון ההיל, שבא מהפוריטנים. אנחנו דוגמה על העולם. אז אנחנו נטפח את עצמנו, ומי שירצה יסתכל ויראה דוגמה. והתפיסה השנייה היא, אנחנו מפיצי הבשורה ואחראים פוליטית לקיומה. ואז כל פעם אמריקה יוצאת, זה לא משנה ימין או שמאל, היא יוצאת להביא את הדמוקרטיה למקום אחר. והיא מתנדנדת בין שני הדברים. אני לא רוצה לבחור, לנו לא טוב אמריקן, לא טוב לנו בדלנות אמריקאית. אנחנו נוכחות אמריקאית ועוצמה אמריקאית, זה הדבר שעוזר לנו. אבל גם מבחינתנו, אני חושב, וזה המקום שאני חלוק על הרב אורי, שאני לא חושב שאנחנו צריכים לדאוג פוליטית למישהו אחר. אני חושב שאנחנו צריכים לאחות את הלאומיות שלנו, ובמובן הזה אנחנו לא אמריקה, אנחנו קטנים. אנחנו, זה דבר בצפון, זה לא, אנחנו לא באותו משחק. יש אמריקה וסין, הולכת התנגשות אדירים להיות מעל ראשנו, ואנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו נפתור בעיות פוליטיות של אחרים.
אני רק רוצה לומר משהו, אין ציוויליזציה אחרת מהמערבית. היום היא שלטת בעולם כולו, בכל הציוויליזציות כולן.
הסינית.
גם הסינית. הסינית היום, בסופו של דבר, מבחינה טכנולוגית משתעבדת למערבית. וצריך לזכור דבר אחד, הציוויליזציה המערבית איננה פילוסופיה יוונית, היא נצרות. והנצרות זה אנחנו. יש 2 מיליארד בני אדם שמשתחווים כל יום לפגר של יהודי. צריך לדעת את זה. זאת אומרת, אי אפשר לנתק את ההיסטוריה הציוויליזציונית שלנו מההקשר הכללי הגדול. והדבר הזה יש לו משמעות.
אחד הדברים המרתקים, אגב, הזכרת את הסכמי אברהם, ואני אומר, אחד הדברים שהדהימו אותי, אני יודע שאנחנו צריכים לסיים עוד רגע, אבל זה שלמדינות המוסלמיות האלה שחתמו איתנו הסכם, היה להם ברור שהם חותמים עם היהודים. לא עם ישות פוליטית חילונית, אלא עם ישות, עם יד עסוקים בלהכשיר את הבתי מלון.
אבל זה ברור שזה חלק מהדוגמה האסלאמית גם.
כן, אבל זה מאוד מעניין איך הם מסתכלים, וכמה זה זר לחלק מהישראלים, אני מניח, להסתכל על זה. לא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, לא רק לתת לך להגיד.
אני רוצה לשאול על מה שדוקטור בוזגלו.
רגע, הרב אורי, לפני זה, אני רוצה פשוט לשאול את השאלה האחרונה, כי זמננו מסתיים, ואני רוצה לשאול אותך, כי עלה פה משהו, אם אני מבין נכון, המפעל של בני נוח, כפי שאתה מרכז אותו עד היום, יש בו יסוד מאוד חזק של הנחלת הממד, נקרא לו הדתי יותר, או של היהדות, של היהדות, כי גם האנשים שפונים, אנשים שמחפשים ריטואלים, מחפשים אמונה, מחפשים אלוהים, כאשר מה שעלה פה אצל רוב הפאנליסטים, זה שבעצם העולם מחפש מענה לשאלות גדולות של התרבות הפוליטית, של הצדקה ומשפט, של הדמוקרטיה, של הלאומיות, אולי דווקא שם אנחנו צריכים לתת מענה.
אבל זה בדיוק היהדות, היהדות איננה דת במובן הקלאסי של המילה. היהדות היא תוכנית מדינית. אם אתה פשוט קורא את
ספר... זה גם התכנים שאתה מעביר לבני נוח.
בוודאי, בוודאי. כן, רק אני אומר שאם אנחנו רוצים להשתחרר מן הלאומיות במובן, הייתי אומר, האירופי של המילה, אז יש לנו דווקא לדברים שפרופסור בוזגלו מקדם, יש הרבה מאוד מקום. זאת אומרת, אחד הדברים, ואולי זה מה שאתה מרגיש אצל אבישי בן חיים, זה התביעה להיות נורמלי. הרבה פעמים ויכוחים בתוך, למשל, הציונות הדתית, אני התבקשתי פעם באיזה פאנל חשוב להגיד מה דעתי על המאבק בין השמרנים לבין הלייטים בתוך הציבור הדתי-לאומי. ואני אמרתי שזה ויכוח פנים אשכנזי מרתק, שבו כל אחד צריך להביע את האידיאולוגיה שלו. יש גם אפשרות לחיות את החיים, גם, וזה אני חושב שיש פה הרבה מה לתרום בדברים שאתה מקדם.
טוב, תודה רבה לכולם, לקרוליין,
לדוקטור,
למאיר, לעבורי. שבוע טוב.
שבוע טוב.
שנזכה עוד ועוד, ובהצלחה כמובן, מהיבור הגדול.